יום טוב.
עושה לה רק עם נפץ הרחבת עזרת ישראל, ליד מתפללת שעות.
אנחנו נמצאים בספר דברים, עוברים בפרשת ואתחנן, ואחד מהדברים שהתורה אומרת לנו, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, בן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ויסור על לבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. אנחנו, לצערנו הרב, בתקופה האחרונה נחשפים לכל מיני התפתחויות. זה כתבתי, דרך אגב, כתבתי על זה בשנה שעברה, ולצערי הרב, לא רק ששום דבר לא השתנה, אלא המצב רק החמיר. אנחנו רואים כל מיני התפתחויות מפחידות שאנחנו לא יודעים אפילו איך להתמודד איתם. כי פשוט, באמת, הדבר פשוט, הפוך נהפך לישר, העקום נתיישר, לא יודע אפילו איך להגיד את זה, הלא נורמלי נהיה לא נורמלי, והעוד מתה נורמלי נהיה לא נורמלי.
למה, מה קרה? מה, אסור להם? אסור להם, מה יש?
פשוט הגענו למצב שאנחנו כבר לא יודעים על מה מותר לדבר, על מה אסור לדבר, וביום של תשעה באב עושים לך דבר כזה ש... לא יודע. חשוב להבין שהתורה... חשוב לדעת ולהבין. אנחנו דיברנו על זה בשנה שעברה. כתוב בפרשה, ואתה ישראל...
742
שקל.
על מה?
על
זה שפתחו
מסעדות.
מה זה הקנס הזה? מה
שטויות?
אבל צריכים
לעשות
7,000 שקל, אז
אולי היה... זה לא... עוד פעם, אני רק אומר, פשוט מה שכואב זה שאני לא יודע אם סיפרנו לכם את הסיפור הזה, סיפור לצערנו הרב שהוא ממש אמיתי להיום. לפני כ-200 שנה בקהיר היה ליהודים, היה להם אמנציפציה, היה להם בעצם שלטון פנימי שלהם מגובה על ידי השלטונות לגבי כל מה שקשור לדת, ליהדות. כן, היה להם, קיבלו, היה הרב הראשי, היה מותר לו לעשות מה שהוא רוצה בעניין של דת. זאת אומרת, היה יכול להכניס אנשים לכלא, יכול לשפוט אותם, לעשות מה שהוא רוצה. אז היה אופה בקהיר, והאופה הזה היה לו קונדיטוריה, באמת חבל על הזמן, היה עושה דברים מאוד טעימים. והוא התפרנס גם מהיהודים וגם מהגויים. גם אפילו הגויים היו פונים אצלו הרבה, כי הוא היה לו באמת דברים, היה עושה דברים טובים. והוא, כנראה כמו שהיום, שם שלט על החנות שבתשעה באב הוא יהיה פתוח. כמו שהיום יש חנויות שפותחות בתשעה באב. בקיצור, הרב שלח אליו שליחים, אמר לו, תשמע, תשעה באב, אנחנו היהודים צמים, וזה לא מן הראוי לפתוח, אני אוסר עליך לפתוח את החנות בתשעה באב. הגיע תשעה באב, ואינם פתח את החנות. הרב שלח המשיכים, אני מבקש לך לסגור את המאפייה. אומר, מה? אומר, בשביל משהו שקרה לפני 1,700 שנה, 1,900 שנה, אני צריך, אז היה 1,700 שנה, לפני 200 שנה, אני צריך לסגור את החנות ושיהיה לי הפסד כספי? הרב לא אמר כלום. הוא עשה מה שעשה. עבר חודש, עבר חודשיים, הגיע חודש אדר. חודש אדר, על התחלת החודש, באים שליחי המלך, באים אליו, אתה עצור בפקודת הרב. הוא אומר, לא, מה עשיתי? אנחנו לא יודעים. אנחנו באנו רק צו מעצר. עוצרים אותו. מכניסים אותו לכלא, הוא נמצא במעצר, יום, יומיים, שלוש, לא אומרים לו כלום. והוא מתחיל לדאוג, למה? בפורים הוא היה עושה קופה של כמה חודשים. למה? כל היהודים העשירים,
שבקרים,
היו במשלוחי מנות, משלוחי מנות. מה, היו עושים לו הזמנות מיוחדות, ואני היה מתפרנס מהשבוע הזה לפני פורים, כמה חודשים. מתקרב פורים, ולא משחררים אותו, והוא מדבר, אף אחד לא מדבר איתו, אף אחד לא אומר לו כלום, זרוק שם בפנים. מגיע פורים עוד בכלא. והוא שומע את הרעשנים בחוץ, ואת המאומה של פורים, והוא אוכל את הלב, כמה כסף הוא מפסיד, הוא משתגע. בפורים, לאחר קריאת המגילה, באמצע היום כבר, שהכל כבר, בוא נניג, נגמר, משחררים, באים משחררים אותו, אתה יכול ללכת. ההוא, מה עושה דבר ראשון? רץ לרב. איזה מאפייה, מה יש לו במאפייה? נגמר, זהו, רץ לרב, דופק על הדלת, נכנס לרב, מה זה? למה הכנסת אותי לכלא? מה אני עשיתי? מה אני ככה? מה וזה? אמרה לו, תרגע. אתה זוכר שבתשעה באב אמרתי לך לסגור את החנות ולא סגרת? הוא אומר, אבל זה היה, למה לא עצרת אותי אז? אמרתי, מה זה לא עצרתי אותך אז? אתה מה אמרת לי אז? בגלל משהו שקרה לפני 1,700 שנה אני צריך להפסיד כסף? אז אני אמרתי לעצמי, משהו שקרה לפני 2,000 שנה אתה צריך להרוויח כסף? אז שמתי אותך בכלא, בזמן שתבין, שתבין. וזה בדיוק הרעיון.
עכשיו באב, יש אנחנו נוהגים במנהגי אבלות.
כן.
ולסגור מקומות עבודה זה לא חלק.
לא, 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 עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
אה, מקום בילוי זה היה.
מאפייה! בערב תשעה באב לא פותחים...
כן, נכון, כי זה קשור גם לאוכל וזה עצור.
מה זה קשור לאוכל? היהודים גם יהודים, יש יהודים נגיד שאוכלים, הולכים לזה. כאן יש חוק עזר דרך אגב, שאתה אמור לסגור בתשעה באב.
בערב תשעה באב.
ערב תשעה באב, מדברים על ערב תשעה באב. מדברים על ערב תשעה באב. וגם בתשעה באב עצמו, מסעדה שיש לה הכשר טוב, לא תפתח בתשעה באב. מסעדה. מה פתאום? הוא יורידו לו את ההכשר.
זה מנוגד למנהג האבלות של הצום.
בוודאי. זה כמו שיש מסעדות שריות, שבשבוע, בתשעת הימים, סגרו. יש כאלה שסגרו. לא כולם סגרו, כי יש כאלה שאוכלים כן בשר ושותים יין.
אבל הם למדו, תראה, מאז שהלחם ארז, שאמר, אני פותח בפסח ומוכר לחם, ולא מעניין אותי שיכנסו אותי כל יום.
לחם ארז כאלה פה לא קיים, לא?
חבר'ה, הסיפור הוא נשמע קצת עזוי, אבל הוא היה סיפור אמיתי, והלקח מאחוריו הוא ברור. אתה לא יכול לבחור מה מתאים לך ומה לא מתאים לך. ולבוא ולהגיד על תשעה באב, עם כל הכבוד, אנחנו עברנו לתשעה באב, אבל עדיין אנחנו בחורבן גדול. אם לבוא ולהגיד שתשעה באב זה אירוע דתי, זה השטות ממדרגה ראשונה. מעבר לעניין של דתי זה אירוע לאומי. בתשעה באב, אם אתם תסתכלו מה קרה בתשעה באב לאורך הדורות, גירוש ספרד, גירוש היהודים מאנגליה, מעשים שלו, הרכבת הראשונה לטרבלינקה הייתה בתשעה באב, חבר'ה, זה עובדות.
כל עם ישראל בא להשתתף מול הכותל. זה הכי קל לו שהוא בא ומבקש תחנונים
וסליחות. אז איך יכול להיות?
אז שזה הושמד ושזה נחרב, אנשים מזלזלים בזה אחר כך.
אז אני אומר, זה עוד יותר טוב.
זה דו פרצופי.
ואני אגיד לך איפה זה מתבטא עוד. באים וצועקים על החרדים, על כמה חרדים, כן? שזה מיעוט שבמיעוט, למה הם לא עומדים בצפירה ביום העצמאות? תגיד, אתה לא מתבייש? למה אתה פותח מסעדה בערב תשעה באב? מה זה תשעה באב?
מישהו שאל אותו, בערב יום הזיכרון אתה תפתח. בערב יום השואה אתה תפתח? כן, אבל ערב יום השואה הייתה לפני 70 שנה, זה היה לפני 1,700
שנה. לא, הוא אומר, אני יותר מתחבר, אני יותר חייתי את הדור הזה.
זה יותר קרוב אליי.
כי אותו, אני לא קרוב אליי.
נכון. וזה האבסורד הגדול. וכאן אנחנו צריכים לדעת ולהבין נקודה מאוד חשובה. מה זה בית המקדש בשבילנו? אנחנו לא הספקנו לדבר על זה, ואנחנו חשוב שנדבר על זה כדי שנבין מה זה בית המקדש. בית המקדש זה לא איזה מין בניין שהתמוטט, זה בית המקדש, זה היה האור של עם ישראל. ולא רק האור של עם ישראל, זה היה האור לכל העולם כולו. אומרים שאם הגויים היו יודעים מה, כמה שטוב יש להם בזכות בית המקדש, הם היו רצים לבנות אותו. אבל אף אחד לא מבין את זה, ולצערנו הרב גם אנחנו מבינים את זה. אם יכולים לפתוח מסעדות ובתי עינוגים בתשעה, בערב תשעה באב, אז פשטנו את הרגל לגמרי. ואם ביום תשעה באב יכולים לעשות הפגנות מהסוג שעשו, אז אני לא נשאר לי מה להגיד. ואני עוד פעם, חס ושלום, נטיות, לא נטיות, כמו שאנחנו דיברנו, זה כבר לא פעם ולא פעמיים. כל אחד ואחד יש נטיות, אז מה, זה יכול ללכת אחרי הנטיות ליבו, מה שהוא רוצה יכול לעשות, יש הישר בעיניו יעשה, יש חוק, יש דין ויש דיין. יש דברים שמקובלים, יש דברים שלא מקובלים, יש דברים בדיוק כמו שבן אדם שישכב עם אשת איש, בא לו, וזה טבעי לחלוטין שיבוא לו. למה? אישה יפה, לבושה בצורה, אני לא יודע מה, אז, בכל, איך אומרים, בא לו, נו, אז מה, אז מותר לו? אני, מחר יעשו מצעד של אלה ש, סליחה, בגדו בנשים ובגברים שלהם, ויעשו מזה שזה מותר? יכול להיות, יכול להיות, הכל יכול להיות במדינה שלנו, לצערנו הרב. אבל אנחנו צריכים לדעת ולהבין, החיסרון הזה, אם אתם באים מספרים לי שאבן נפלה מבית המחוק, מכותל המערבי, מה זה אומר? מה זה אומר? אבן מכותל תזרק, זה כתוב, אבן מכותל תזרק, זה כל כך היום ונורא שכבר מהשמיים החליטו, די,
תבין?
כן, כתוב, אבן מכותל תזרק. ואנחנו מסתכלים ולא מבינים וממשיכים הלאה בדרך התפוקה הזאת. אז בואו נבין קודם כל מה זה בית המקדש. נכון, אנחנו פרשת ואת חנן, וצריכים לדבר על פרשת ואת חנן ועל הדברים שנמצאים כאן, אבל לפני שאנחנו מדברים על ה... אתה יודע מה, אפשר להתקבל גם לאף פרשת את חנן. כתוב, ואתה, ישראל, שמע אל החוקים ולמשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו. קדוש ברוך הוא מבקש, תשמעו אל החוקים והמשפטים. מה זה ואתה? מה זה ואתה? מסביר אדם סיני. ואתה, איך אומרים, האמת נמצאת בתורה. ובן אדם צריך לדעת לחפש את האמת במקום הנכון. אתה יכול לחפש אותה ברחוב במצעד הזה של הלהט"בים, אתה יכול לחפש אותה בכנסת, אתה יכול לחפש אותה בהרבה מקומות. אבל יש רק מקום אחד שהאמת נמצאת, וזה התורה. ומה הוא רוצה לומר? הוא אומר, בסביב יום אחד איזה רבי אחד, הבן שלו חזר הביתה, בוכה, אומר, אבא, אבא. הוא אומר, מה קרה בני? הוא אומר, שמע, שיחקנו מחבואים. ואני הייתי צריך, איך אומרים, התחבאתי שהיו צריכים לחפש אותי. ואני מתחבא רבע שעה, חצי שעה, מתברר שקום הלכו, אף אחד לא חיפש אותי. בוחר! מה זה? אומר לו, אבא, אתה יודע מה אתה אמרת עכשיו? זה בדיוק הבעיה שלנו. אנחנו, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא מתחבא, ורוצה שאנחנו נחפש אותו. אבל אנחנו לא מחפשים אותו. תחשוב עכשיו כמה שאבא שבשמיים כואב לו. כמה כאב לך שלא חיפשו אותך. רצה שחפשו אותך, שימצאו אותך. הקדוש ברוך הוא גם הוא רוצה שנחפש אותו ונמצא אותו. איפה מחפשים את הקדוש ברוך הוא?
בתורה.
זה כמו אותו אחד, איבד מפתחות. רואים אותו בלילה, הילד המסכן, מחפש את המפתחות, מתחת לפנס, באים עוזרים לו, מחפש, מחפשים, אף אחד לא מוצא. אחרי חצי שעה אומר לאחד, תגיד לי, אתה בטוח שאיבדת כאן את המפתחות? הוא אומר לו, לא, אני איבדתי ברחוב ההוא, אבל שם אין פנס. אז מה? אז אתה יכול לחפש מהבוקר עד הערב, שם אין אור, אז מה? אם לא איבדת את זה כאן, מה אתה מחפש כאן? בגלל שיש אור? וזה בדיוק הרעיון. איפה אתה מחפש את העבידה שלך? בכל מיני מקורות זרים, אצל הגויים, יש תורה, התורה היא האור שלנו. וכשמדברים על אור, מה זה אור? מה זה אור של התורה? לפני שנתיים, אני חושב, לא יודע אם זוכר, היה הפסקת חשמל ברעננה. רצינית. חצי עיר הייתה בלי חשמל. לא, אבל זה היה רצינית. חצי עיר הייתה בלי חשמל, ואני חושב אפילו כמה ימים זה התמשך, שלושה ימים. אנשים, איך הרגישו? חוסר אונים. אתם יודעים מה זה לחיות בלי חשמל? אתם יכולים לדמיין עצמכם חיים בלי חשמל? אז היה את הניסיון הקטן הזה, פתאום אין חשמל. אין אור, אין כלום, שום דבר, לא מזגנים, לא כלום, כלום. לא חימום, זה היה חורף נדמה לי, אה? מה, אנשים קפאו בבתים מקור, מה, ופתאום הרגישו כמה חסר להם, אה? החשמל, האור. התורה, בית המקדש, זה האור שלנו. וזה הרגשה צריך להרגיש שיש חורבן של בית המקדש, חסר לנו אור. אנחנו חיים בחושך. אז צריך, כדי להבין את העוצמה של האובדן, צריך לדמיין לעצמנו, צריך לדמיין לעצמנו איך הייתה הרגשה באותו זמן שפתאום אין אור. היום בבוקר פתאום נפסק האור אצלנו בבית הכנסת. הרגשה לא נעימה. המזגן הפסיק, חם, האור הפסיק, אתה לא רואה מה שאתה קורא.
התפללנו יום אחד, יום שישי, חושך מוחלט. התפללנו בלי אור, הייתה
איך הרגשה?
חרה.
יפה.
לא רק שזה השץ, ישב עם נר, אז הוא קרא את ה-18 בכל רם, כדי שאנשים,
כאילו, יוכלו, כן, יוכלו,
כן. לא את החזרה לשץ,
כן, כן, הבנתי, הבנתי, כי אחרת אנשים לא יהיו,
אנשים לא יודעים מקום אחר, לא יכולו כלום.
אז זאת אומרת, עכשיו הרגשנו את החיסרון?
לא.
עכשיו צריך להבין שהאובדן של בית המקדש, זה חיסרון שיכולים לא להכפיל אותו, פי מיליון. אתם יודעים מה היה, איזה אור על עם ישראל היה כשבית המקדש היה קיים? איזה אור היה להם? וזה האור שחסר לנו. עכשיו, כדי לדמיין את זה, אתה הולך אחורה. לפני 4,000 שנה היה חשמל?
לא.
לא היה חשמל. היום שיש חשמל, אתה יכול לחיות בלי חשמל?
לא.
זאת אומרת, כל עוד...
אז הצליחו לחיות.
יפה. מה הבעיה שלנו? מה הבעיה שלנו? כי אנחנו לא, אנחנו חיים בתקופת האבן. אנחנו לא מבינים מה זה בית המקדש. אם אנחנו היינו מבינים, אם אז לפני 4,000 שנה היו מבינים מה זה חשמל, גם הם לא יכלו לחיות בלי חשמל. אבל הם לא ידעו. הם חיו בתוך החושך. אני מדבר כי להמשיל את העניין. אבל היום שאתה יודע מה זה, אתה יודע, אתה חסר, אתה יודע שאתה לא יכול לחיות בלי זה. זאת אומרת, זה הרגשה שצריך להבין. בית המקדש בשביל העם היהודי, אי אפשר לחיות בלעדיו. זה החיסרון שאנחנו צריכים למלא אותו. עכשיו, איך ממלאים אותו? קמנו עדיין בית המקדש. לא רק שבית המקדש נחרב, פתאום אנחנו מתבשרים שאבן נפלה מהמקום המקודש הזה. אבן נפלה, אבן ענקית. מה? סתם זה קרה? מה זה מקרה? בוודאי שלא. בדיוק אחרי הצום של תשעה באב, בדיוק לאחר שמשתוללים ברחובות ועושים את ההפגנות, דווקא בתשעה באב. וכשמספרים לך, יש גם דתיים, יש גם זה, תגידי, מה הקשקוש שלכם? לא רק שאני נגד כל ההפגנה הזאת, עוד לעשות אותה בתשעה באב, אתם מדברים על קונצנזוס לאומי? אתם מדברים על שכולם רוצים להיות איתכם? וכל המטומטמים, סליחה על הביטוי, זה לא יפה להגיד, שהולכים לאותה הפגנה? אתם איבדתם את שפיות דעתכם? איפה אתם חיים? כואב הלב, באמת כואב הלב.
כל הערב אתמול היה, ואני עברתי, מתי שעברתי לערוץ 55 לראות את הכדור ישראל.
הייתה איזה יופי, אה?
אמרתי, אני לא יכול לשמוע אותם, כי כל התקשורת, כולם, אחרי חצי מהם זה להתאם בתקשורת. כל התקשורת מבויסת, מה אתה אומר לי לא? בכל תוכנית יש את זה.
לא חסר רק להתאמים ב...
כל, לא, לא, אבל בתקשורת זה הכלי הכי חזק.
אני רוצה להדגיש עוד נקודה. אני עוד פעם, מצד אחד אני קמתי באמת, קמתי בתחושה מאוד כבדה. כשראיתי את מה שהולך, אתה רואה, הסתכל קצת, אתה רואה כמה שכולם מצטרפים לתוך הבהמיות הזו, ואתה אומר צריך, אתה יודע מה, הכל עבוד. אז קודם כל צריך לדעת ולהבין, באמת, זה גם יצרה, שום דבר לא עבוד. אנחנו נמצאים בתוך מערכת שאנחנו צריכים בעצם להתמודד איתה. ופי הקבלה, מתוך החיסרון בא היתרון. זאת אומרת, לפעמים אתה צריך להגיע לשפל המדרגה כדי להבין איפה אתה נמצא וכדי להתרומם מעל זה. זאת אומרת, עכשיו אני אומר אישית, דעתי, תפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו, זה לשים את הדברים במקום, לשים את הדברים בפרופורציות הנכונות. אני לא בא ואומר שיש נטיות כאלה או אין נטיות כאלה. מה שאני אומר, אני לא צריך לראות ברחוב את הסליחה לביטוי, את החיי מין שלך. זה לא צריך לעניין את הילד שלי, ולא את הנכדים שלי, ולא את אף אחד ברחוב. אתה כזה, תשמור את זה אצלך בבית. עצם העובדה שאתה מוציא את זה לרחוב, זה אבסורד, וזה סליחה על הביטוי, חזרה לימי סדום. זה סדום ועמורה. ולא חסר הרבה, שמי יודע עוד מה יקרה ברחוב עוד הלאה. ולבוא ולתת לגיטימציה לדברים כאלה, זה אסון. זה אסון. עוד פעם, אני לא בא ואומר, זה טבעי או לא טבעי, כי זה לא קשור אחד לשני. יש הרבה דברים בטבע של האדם שהוא צריך להילחם בהם. טבע של האדם, יצר לב לאדם רע מנעוריו. אז מה, זה יכול לעשות רע? מותר לו לעשות רע? כתוב בתורה, יצר לב האדם רע מנעוריו. אנחנו יודעים את זה. תסתכלו מסביב. תראו מה שעושים אומות העולם. תראו את, את השכנים שלנו כאן. את הסורי. תראו, הוא משתלט חזרה על כל המורדים. הולך, אנחנו מצילים, תראה, עם ישראל, אנחנו מצילים שמונה... זה אבסורד. אבל זה בדיוק העניין. תראה, הוא מקבל איך אפשר לתת לגיטימציה. זה רק מראה לך כמה שהאומות האלה מעוותות במחשבתית. איך אפשר לתת לגיטימציה לרוצח? וזה ברור שהוא רוצח. הוא רוצח את העם שלו. על ימין ועל שמאל, בלי חשבון. עד כדי כך שמבקשים מאיתנו, האויב, לשחרר כמה 800 אנשים שהם פעילים של... מי שמע דבר כזה? אז אנחנו מבינים שאנחנו לא ככה, אנחנו לא כמוהם.
כל העולם ככה.
אבל יפה.
כל העולם ככה.
אז אני אהיה כמו העולם? אז אני מותר לי לעשות מה שהעולם עושה?
הרי היום מגרדים אצלהם חופשים.
מה ההבדל בין זה לבין, סליחה, נטיות מיניות שהן לא בדרך הטבע? וגם אם זה בדרך הטבע, אם התורה אוסרת את זאת, אז זה אוסרת את זאת. אתה לא יהודי, תעשה מה שבראש שלך. אבל העם היהודי, זה הניתוק מהמסורת. זה הדו-פרצופיות שדיברנו עליה, שמצד אחד, איך אומרים, בן אדם פותח בערב תשעה באב מסעדה, ולמחרת הוא הולך, סליחה, לביטוי להפגנה הזאת, כאילו הוא נאור. אתה נאור? אתה חשוך יותר מחושך שיכול להיות חושך. עם ישראל, היטלר עם אח שימו וזכרו הבדיל בין דתי ללא דתי. לבין חרדי או חסידי, הוא הבדיל? לא רק שהוא לא הבדיל, הוא לקח... יפה, הוא גם לא אכפת לו, זה היה גוי מבחינה הלכתית. היה לו סבא יהודי, זה בשבילו היה מספיק. אז אנחנו, אז היטלר עם אח שימו וזכרו, בא ומלמד אותנו לימוד עצום, ואנחנו לא לומדים. ואנחנו ממשיכים הלאה בדרך ה... אני פשוט, אני אומר לכם את האמת, זה כואב הלב, אבל... אומרת לנו התורה, יפה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. הכוח שלנו זה כוח התפילה. והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. משה רבינו התחנן לפני הקדוש ברוך הוא שייתן לו להיכנס לארץ, אבל כמובן שהמטרה שלו הייתה לא רק שהוא ייכנס לארץ, הוא רצה אחר כך לבטל את הגזרה על כל עם ישראל, אבל הוא התחיל מעצמו. יש הרבה פירושים על זה, אבל אחד הדברים המדהימים זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, די, מספיק. למה? כי אם אתה תמשיך, מה יקרה? אני אשמע בכל התפילה שלו. ואז מה יקרה? אומרים מזמור לאסף, דיברנו על זה, באו גויים בנחלתך. אומר, למה מזמור? צריך להיות קינה לאסף, באו גויים בנחלתך, זה על חורבן בית המקדש, איך אתה קורא לזה מזמור? אבל אומר, על מה המזמור? על זה שמשה רבינו לא נכנס לארץ. כי משה רבינו, כל דבר שהוא נגע בו היה לעולמים. במילה, אם הוא היה בונה את בית המקדש, בית המקדש היה בניין לעולמים. ואז מה היה קורה אם עם ישראל היו חוטאים? הקדוש ברוך הוא היה צריך להרוג את מי? במקום להרוס את הבניין, היה צריך להשמיד את כל עם ישראל. לכן, בזכות שזה אומר למענכם, אומר, במקום להגיד בגללכם, אומר למענכם. שזה דבר מדהים. אומר, למענכם, אני לא נכנסתי לארץ. הוא אומר לי, 5 דקות לפני זה, הוא אומר, בגללכם. ומה השתנה למענכם? כי זה כמו שאני תמיד, אני אומר את זה, תראו לכם, אתה נוסע עם האוטו החדש שלך, ובא, ופתאום קופץ לך מישהו לכביש, ואתה, בגללו, לוקח את האוטו ימינה, דפקת את האוטו. אתה יוצא שם האוטו, אומרת, למענך עשיתי תאונה. ככה אתה תגיד? תגיד, בגללך עשיתי תאונה. אבל האמת היא, שלמענו עשית את זה. למה? כי הצלת אותו. כי אם אתה היית נכנס בו, היה מת. זאת אומרת, זה בגללו הוא למענו. וזה בעצם מה שאומר משה רבנו, אתם לא מסתכלים על זה נכון. זה לא בגללכם אני לא נכנס, למענכם אני לא נכנס. כי אני יודע שאם אני אכנס, הקדוש ברוך הוא אמר לי, אם אני אכנס, אז מה יקרה? אתם תלכו. אז אני נתתי את החיים שלי, לא נכנסתי לארץ, הסכמתי להישאר כאן למענכם. וזה בדיוק, זה גדולה של מנהיג, שעושה את הדברים למען העם. לא בגלל העם, לא בגלל שהוא רוצה לשבת על הכיסא שלו, לא בגלל שהחברה הזאת או אחרת מתאים לה להשתתף בדבר כזה או אחר, אלא למען. וזה מה שאנחנו שכחנו, זה הבעיה שלנו, אנחנו צריכים לעשות למען העם, למען האחר, להתקרב אחד לשני, לא לחפש את המפריד, לחפש את המשותף. כשאנחנו אומרים מי גוי גדול אשר לא האלוקים קרובים אליו, אנחנו צריכים להרגיש את הקרבה של הקדוש ברוך הוא. כי רק כך אנחנו נצליח, והכוח שלנו זה צריך להתפלל. אם אנחנו לא מרגישים את הקרבה, פשוט תתפלל. כי בסופו של דבר תפילה עולה למרומים. אם משה רבנו היה ממשיך להתפלל, היה העולם מתהפך. הוא היה מקבל את מה שהוא רוצה, עד כדי כך הכוח של התפילה. אז לפעמים בן אדם מתפלל פעם, פעמיים, נכנס לייאוש, לא קיבלתי מה שאני רוצה. קודם כל, לא כל מה שאתה רוצה זה טוב. ולפעמים הקדוש ברוך הוא לא נותן לך את זה, כי זה לא טוב בשבילך. וזה בדיוק העניין. העניין צריך לדעת להבין שאני רוצה את הדברים שיתקיימו לטובה, לא חס ושלום לרעה. ולכן חשוב לדעת ולהבין שאנחנו עושים דברים, אנחנו עושים אותם בצורה כזאת שזה יהיה טוב לאחר, טוב לאחרים, טוב לכלל, טוב לכולם. לא רק טוב לי. אני צריך להוציא את עצמי מהנוסחה הזאת, אני צריך לפעול בשביל הכלל. ואז אנחנו, זה ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, איך עושים? קשה לנו. אז בהתחנן אל השם, להתפלל לקדוש ברוך הוא ולהבין שהקדוש ברוך הוא כל כך קרוב אלינו, תארו לעצמכם, שבא אליכם מישהו, ואומר, וזה בדיוק, זה מה שאנשים לא מבינים, בא ואומר לכם, תראו, אני נותן לכם כל מה שאתם רק רוצים. רק תשמעו בקולי. אני לא בא, תגידי, מה אתה רוצה, מה, אני עבד שלך? אבל הרבה לא אומר, תשמע, אני מסדר אותך, והוא יכול לסדר אותך, הוא מיליונר, הוא מיליארדר, הוא מסדר אותך בחיים. אני נותן לך בית, וילה בכפר שמריהו, נותן לך 3 מרצדסים, מה שתרצה, אני נותן לך ליד הבית, ספרים ללמוד, הכל אני נותן לך, אוכל הכי טוב שיכול להיות. רק מה אני רוצה שתעשה 1, 2, 3. וגם מה שאתה עושה, דרך אגב, זה לא בשבילי, זה בשבילך. אתה רק תרוויח מזה. מישהו יגיד דבר כזה, לא? בא הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני אבא שלכם, הכל יכול. אני הכל נותן לכם. תראו לעצמכם שאני, יש לי מכיר, במקומות הכי טובים. זאת אומרת, אם יש לי איזושהי בעיה, אני פותר אותה, כולנו יודעים מה זה קשרים. פרוטקציה קוראים לזה. כולנו יודעים, פרוטקציה אתה יכול להגיע רחוק. אז לנו יש פרוטקציה אצל מי? של הקדוש ברוך הוא, בורא עולם. הוא אבא שלנו, יש פרוטקציה יותר גדולה. מספרים סיפור, זאת אומרת לך, זה 20,000 פעם, נספר את זה עוד פעם. מספרים לה איזה אחד שהיה לו בעיה מאוד רצינית. הוא היה צריך לפתור אותה, הוא לא יודע איך לפתור אותה. אז הוא פנה לאיזה עסקן ציבורי, באמת איש חסד גדול שעושה הרבה חסד עם אנשים. הבעיה היא שהעסקן הציבורי הזה, הוא היה כל כך עסוק שאי אפשר לקבוע איתו פגישה מיידית. ואז הוא קבע איתו פגישה לעוד איזה שהוא חודש אחר. והבעיה היא דחופה. מתקשרים אליו אחרי כמה ימים, אומרים לו, תשמע, התפנה מקום. אם אתה מגיע תוך שעה לכאן, אתה יכול לדבר עם העסקן. הוא מיד ירד מהמשרד שלו, לקח מונית, תעשה שמיניות באוויר, לתוך שעה, פחות משעה, אני רוצה שתהיה שם. הוא נסע מפה, נסע משם, שלא לו כפליים, הגיע 4 שעה לפני שנגמר השעה. עולה למעלה בריצה במדרגות, מגיע לפתח, שהוא עוד לא הצליח לפתוח את הפתח, ההוא יוצא המזכיר, אומר, וואי, תשמע, אני מצטער, רציתי בדיוק להתקשר אליך. קרה משהו דחוף, הוא היה צריך לצאת החוצה.
ראית, בטוח?
ההוא, הלאה, יורד במדרגות, בדיכאון, חבל על הזמן. יושב למטה שם, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, יושב על הספסל, הוא אומר, הביא אותו איזה תפוח לאכול, מוציא את התפוח, ומברך, ברוך אתה, ברוך אתה? למי אני מברך? למי אני מברך? עם מי אני מדבר עכשיו? ברוך אתה זה נוכח? מי נמצא איתי עכשיו כאן? מי? אבא שבשמיים. אני צריך את העסקן הציבורי? הוא כמעט לא התאפק, מה אני רוצה בריקודים? אומר, וואי, מה אני צריך בשר ודם שאני, יש לי קרבה כזאת לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה, אני איתך, אתה כאן איתי. בירך על התפוח, אכל אותו, ואז קם להתפלל. חצי שעה בן אדם נפס שם, התפלל לקדוש ברוך הוא, ואחר כך הרגיש כאילו אבן ירדה לו מעלה. תוך כמה ימים נפטרה הבעיה. ההוא, מתקשרים אליו, אתה מגיע לפגישה באיזה וזה, אומר, ברוך השם. לא צריך. זה להבין מה זה עם ישראל. יש לנו קרבה הכי קרובה שיכולה להיות. אומר, כי מי גוי גדול אשר לאלוקים קרובים אליו כשם אלוקים בכל קוראינו אליו. עד מתי? יש עוד כמה דקות? עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, חבר'ה, תקשיבו למה שאני אומר לכם. יש לנו את עשרת הדיברות בפרשה. תקשיבו למה שאני אומר לכם, תעשו את הדברים, תעשו את הדברים על הצד הטוב ביותר, אני מבטיח לכם הכל, הכל אני נותן לכם. אני אבא שלכם, אני רוצה רק את הטוב שלכם. אז גם כשהמצב הוא שחור, כמו שאנחנו רואים אותו לצערנו הרב, אסור להתייאש. כי בסופו של דבר, אם אנחנו דווקא מתוך זה, זה כמו שאני סיפרתי לכם פעם, זוכרים, יצאתי בתחנה המרכזית של אמסטרדם, תמיד אני מספר את זה, אני לא אשכח אף פעם את ההרגשה. יצאתי שם לתוך הפלגן של כל הזנות, והסמים, כן, בתחרזמים, וזה, אתה יוצא שם. הרגשתי אווירה, לא יודע איך להגיד לכם את זה, איכסה. אני הרגשתי גועל נפש, הרגשתי כאילו אני נמצא בתוך הסוחה, בתוך, סליחה, בתוך הביוב. ככה הרגשתי. כן, כן, הרגשתי שאני סוחה בתוך הביוב. כן, אני אומר, הרגשתי שאני בתוך הביוב. זה לא צחוק. לא משנה, אני אומר, אז בזמנו, כשזה היה, הייתה הרגשה כבדה. הרגשתי שאני נמצא בתוך הזבל. זה מה שאתה בן אדם צריך להבין. אנחנו משהו אחר. אנחנו, יש לנו רגישויות אחרות, אנחנו לא יכולים להתחבר לדברים האלה. אז כאן, בארץ ישראל, עם ישראל, שעשו דברים כאלה, נכון. אנחנו, ברוך השם, אולי בגלל זה שראיתי את הגועל נפש הזה, זה עורר אותי להתחזק. כי כשאתה רואה כמה שהצד השני בעצם לא הולך בכיוון הנכון, עד כדי כך שזה אתה נגעל מזה, אז אתה, זה משפיע עליך לבד, מתוך החושך, ברור. אז אני אומר, מסתכל על זה, גם יש בתוך הצד השחור הזה, יש גם צד חיובי. כי כשאנחנו רואים לאן זה יכול להגיע ולאן זה יכול להוביל, אתם זוכרים, סיפר לכם סיפור שזה היה חצי בדיחה, לפני כמה שנים טובות, ואני כתבתי את זה, המסופר על קצין אחד בצבא האנגלי, שהוא הגיע לדרכת הדרגות הכי גבוהות, היה ממש אור המתכל, או אחד מה... וכשהוא פרש לגמלאות, הוא הלך לאיזה עיר רחוק, לא רוצה לשמוע מכלום. ובפוליטיקה, היו פתוחים שיכנס לפוליטיקה, כי אנשים כאלה חשובים בפוליטיקה. כי אנשים כאלה, כל אחד מחפש, זה מביא קולות. אז שלחו אליו נציגים, אמרו לו, תשמע, מה ברחת לנו לשם? מה אנחנו רוצים? אומר, תשמעו, אני רוצה לספר לכם סיפור. כשאני התגייסתי, לפני הרבה שנים, אם היו מדברים שמישהו הומו, היו רוצחים אותו בשינה. לא היה. אחר כך, הייתי, איך אומרים, סמל, אז כבר אישהו גילו שהוא הומו, לא רצחו אותו, אבל לא קיבלו אותו לצבא. נידו אותו, לא היה מקבל לצבא. נהייתי קצין, כבר הסתכלו על זה בסלחנות ויכל לקבל. כשנהייתי, קיבלתי עוד דרגות, כבר היו לי, סליחה על הביטוי, כמה לידי שהם היו כאלה. עכשיו שהשתחררתי, אמרתי לעצמי, אם אני נשאר כאן עוד צד, עוד יכריחו אותי גם להיות ככה. חבר'ה, אז שסיפרתי את זה, זה היה נשמע לי קצת הזוי. והיום שאני מסתכל על מה שקורה, זה כבר לא הזוי. זה לדעתי, הלחץ הציבורי עוד יכול לגרום לילדים תמימים וחבר'ה נחמדים להפך פשום לזה, וזה כבר לא יהיה...
בואי נגיד לך משהו, זה בינינו, הבן של הבת שלי, נמצא שם בדיוק מה שאתה אומר. הבן של האישה שלי, של הבדוק שלי.
כן.
נמצא שם.
נכון.
הוא, תקשיב, אני לא יודע מה עניתי אותם מיליון, הוא לפני שנה וחצי. גם אבא שלו וגם אמא שלו, זה קשה לקבל את זה.
בוודאי שקשה.
קשה לקבל את זה.
זה כל כך קשה.
אבל לדעתי זה סוג של לחץ חברתי.
זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד.
אני לא באמת יודע...
אם באמת שיש לו נטיות כאלה.
באמת נטיות האלה, שזה בא...
תראה, אבל החבר'ה, הכל בראש. הרי הכל בראש. הכל בראש. אם שוטפים לך את המוח, שזה כדאי לעשות, זה כמו שאנשים, סליחה, עושים בנג'י. זה כמו שאנשים עושים בנג'י ועושים כל מיני דברים כשהיא לרגש את עצמם. אנשים מחפשים ריגושים.
מה ש?
אז גם בתחום המיני, לסרב, גם מחפשים ריגושים.
מה הוא מבין בזה?
כשאתה עשית כבר הכל, אתה כבר לא מתרגש מזה, אז מה אתה עושה? אתה מחפש לעשות משהו שונה. זה, סליחה, סאדו, מה זאת? תסתכלו על כל מה שקורה מסביבנו, אנחנו חיים בתוך זה. פדופיליה, סיפורילה, כל הדברים האלה, ממה הם נובעים? אנשים כבר מחפשים ריגושים. עושים כבר את הכל, הכל הפקר, הכל מותר. עכשיו, כשאתה בא ואומר לבחור צעיר, שמע, זה כיף לעשות את זה ככה וככה. איפה יודע אם זה כיף או לא? ננסה. עכשיו, בינינו, הרי הכל בראש. אם אתה תעשה שטיפת מוח לבן אדם, הוא יעשה דברים שאתה אפילו לא... בחיים שלך לא יתרון. אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר.
וזה רק נהיה יותר גרוע מזה.
זה גם שטיפה, סוג של שטיפת מוח.
שבוע הולכים, מקעקים לעצמם משהו אחר.
והנזמים באף, והנזמים פה ופה, בכל המקומות. אם אתה היית לפני 20-30 שנה מדבר על זה, היו אומרים לך, תשמע, בן אדם הזה, מה זה, חיה? בהמה?
היום אומר לך
איזה... והיום, אם אין לך איזה קעקוע, אתה לא רוצה לדבר, אתה כל בחורה באה לך כאן עם קעקוע.
מה, אני לא יודע, מה?
אז מה? יש השפעה, אין, לא יעזור. כשאתה נותן לגיטימציה לדברים מעוותים, יפה, בדיוק, נכון, יפה. אז אותו דבר גם ביחס אמין. מה, זה לא כיף? בוודאי. אז יש כבר היום מה שנקרא גם וגם. זה גם תופעה. יש גם וגם. מה, כי זה לא משנה בתחר, בסך הכל. אני לא רוצה לדבר כי אני מקליט את השיחה, לא רוצה לנבל את הפה שלי ולהגיע למקומות שלא צריכים להגיע. אבל כולנו יודעים, מבינים על מה אני מדבר. לצערנו הרע. ואנחנו צריכים להסתכל. אנחנו, פרשה שלנו, היא פרשה נפלאה, באמת. כן.
בקינה של איכה,
שקבע
את הילדה, הוא אומר שבאש שרפת את בית המקדש, ובאש תביא אותו בחזרה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לבנות אותו בכלל.
לא, בטח שלא.
אף אחד לא בונה.
לא.
זה שיש אנשים שרוצים לבנות אותו.
אבל מה זה מלמד אותך? זה מלמד אותך לעניין שהבניין של בית המקדש, איפה הוא נמצא?
זה סיפרתי.
בתוכן.
החיצוניות, אם אנחנו נדאג לתקן את עצמנו, אז הוא ירד באש מהשמיים, נקודה, כי הבניין הוא משקף אותנו.
תראה מה רשום, נפילת האבן מהכותל, רטיבות או כשל הנדסי.
בבקשה, מחפשים תירוצים, בדיוק יום אחרי את העצום
של עצום. אבל איפה רטיבות? אמר רטיבות נהרן גשם, אנחנו בקיץ.
חבר'ה, תמיד, תמיד, כשל הנדסי של בנו את הפירמידה, אתה מבין?
וגם, יבואו,
כשל הנדסי, יגידו לך בפירמידה שם,
אחרי 2,000 שנה.
כשל הנדסי, אתה מבין? 2,000 שנה זה מחזיק, פתאום עכשיו כשל הנדסי. עוד פעם, תירוצים תמיד אפשר לך.
צריך את
הוויינט.
אני רוצה רק להתייחס לעוד נקודה מאוד חשובה שהיא קשורה לעניין של תפילה, כי אנחנו מדברים על תפילה, וגם על זה אנחנו מדברים, בזה אנחנו נסיים. כתוב, ואת חנן, בואו נקרא את זה בפסוק. אור החיים הקדוש מסביר את זה בצורה יפה, ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור, אומר, יש כאן 4 דברים שאיתם התפילה עולה למרומים. והתחנן שיהיה תפילה תחנונים כאני עומד בפתח. איך אומרים? לפני השם ישבור, אני לא זוכר כרגע את המשפט. אבל זה והתחנן. והתחנן זה כאני. מתוך נקודת שפלות, לא מתוך גאווה. אני, איך אומרים, מתחנן. וזה כאני. תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם יספור. תפילה למי? לעני כי יעטוף לפני השם יספור שיחו. אתה תמוד כי אני בפתח. ככה אתה מתפלל. אל השם. לאף אחד אחר לא. אנחנו לא מתפללים לא לאבנים ולא לרבנים ולא לאף אחד. רק לקדוש ברוך הוא. תפילת החנונים, כעני, אל מי? אל הקדוש ברוך הוא בלבד, בעת ההיא. גם הזמן הוא חשוב. ישנם זמנים של תפילות שהם זמנים מסוגלים. לכן חשוב להתפלל בזמנים. זמן שחרית, שחרית, מנחה, מנחה, ערבית, ערבית, תשעה באב, תשעה באב, יום כיפור, יום כיפור, ראש השנה, ראש השנה. כל דבר יש לו זמן. יש לו זמן שמסוגל. אז גם הזמן הוא חשוב. לאמור, שהתפילה שלך תהיה ברורה. תבקש בקשות ברורות. כמו שאנחנו סיפרנו את הסיפור, מה זה ברורות? לא כל מה שאתה מבקש זה טוב. ויש את הסיפור הידוע במדרש שמופיע, שאותו מסכן שהולך במדבר ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אני עייף, אין לי כוח, תביא לי איזה חמור. באותו זמן עובר ערבי או בדואי ויש לו אתון שהמליטה עייר, והעייר לא יכול, עוד קשה לו ללכת, והוא לא יודע מה לעשות. פתאום הוא רואה את היהודי הזה שהולך במדבר, בא לה, אומר לו, קח את העייר הזה, שים על הכתפיים. ואז הוא לא מספיק שבקושי סוחב את עצמו, עכשיו הוא מוצא את עצמו סוחב את העייר. אבל מה? התמלה בקשתו, בדיוק כמו שהוא ביקש. הוא ביקש חמור, קיבל חמור, רק במקום שהוא ירכב על החמור, החמור רכב עליו. עכשיו זה דרך אגב, זה נקודה מאוד חשובה, כשאתה מבקש בקשה תמיד להוסיף לטובה. כי לא כל מה שאנחנו מבקשים זה טוב. אנחנו יודעים הרבה אנשים שזכו מפעל הפיס, וכתוצאה מכך מה קרה? איבדו את הכל. לא רק שירדו מכסים, איבדו את הכל. איבדו את המשפחה, איבדו את הילדים, איבדו את כל... הכל איבדו. למה? עלה להם הכסף לרוס. זאת אומרת, לא כל דבר שהם מבקשים הוא טוב. זה כמו שילד מבקש כל מיני דברים מתוקים שהם הורסים לו את השיניים והורסים לו את הבריאות, אז אני אתן לו כל מה שהוא מבקש? בוודאי שלא. אז גם הקדוש ברוך הוא שהוא אבא שלנו והוא יודע מה טוב לנו, אז לא תמיד לא את הכל הוא נותן לנו. ועוד נקודה חשובה, אנחנו מסתכלים על הגויים, המטרה היא שהגויים יסתכלו עלינו, שהם ילדו מאיתנו, לא אנחנו מהגויים. וזה עוד אחת מהטעויות הגדולות שלנו. וזה אומרת לנו גם התורה בפרשה. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. זה החוכמה שלכם. והם יאמרו, מה יאמרו הגויים? הגויים בעצמם יאמרו, אין עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. איפה זה? תכף נשמע, נמצא את זה. אנחנו מסיימים, זה המשפט סיום. ועשיתם ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. מתי זה יקרה? כשאנחנו נלך בדרך הנכונה, בדרך של התורה. ואנחנו צריכים להבין שזה בעצם מה שיוביל את העולם כולו, לא רק אותנו. אז במקום שאנחנו נלמד מהגויים, הגויים צריכים ללמוד מאיתנו. ולצערנו הרב, את זה אנחנו צריכים לשנות. אבל אולי, כמו שאמרתי, מתוך החושך הזה, אולי אנחנו באמת נראה ונלמד כמה שאנחנו זקוקים לשינוי הזה. אז אם כל אחד ואחד ישנה אצלו. וגם כשמדברים בתוך החברה, לדעת, עוד פעם, אני אומר את זה בעדינות, כי אנשים כל כך בתוך הקטע הזה, שאתה צריך לדעת גם איך להעביר את המסר. והמסר הוא ברור, אני אין לי שום בעיה עם נטיות טבעיות כאלה אחרות, בדיוק כמו שאין לי שום בעיה עם בן אדם שיש לו טבע צעקן, או טבע כעסן, או טבע של, איך אומרים, יצר מיני מוגבר, או טבע של קמצן, או כל הטבעים למיניהם שהם לא בדיוק מסתדרים עם האנושיות הזכה והתאורה. אז זה לא נותן לגיטימציה, אם יש לי טבע כזה או אחר, לנהוג לפי הטבע שלי. כי אם אנחנו הולכים אחרי הטבע שלנו, אז כמו שאמרנו, יצר לב האדם, רע מנעוריו, היינו עושים את הרע. אבל אנחנו יודעים שאסור לנו לעשות את הרע. לכן, אם זה טבע או לא טבע, זה לא הפונקציה, זה לא השאלה. השאלה אם זה מותר או אסור.
היום זה כבר לא טבע או לא טבע, היום זה שוויון
זכויות. יפה, תקחו לזה מה שאתם רוצים.
היום נלחמים השאלה, אנחנו לא מדברים. ככה או ככה,
זה הייתה
הפגנה
בעצם.
כן, הם
קוראים
לזה שוויון
זכויות
כדי לתת לזה.
אני יכול רק לאחל לעצמנו שאנחנו נוכל באמת לראות את האור הנכון. למרות שבית המקדש עדיין לא קם, אין לנו את האור המלא, אבל אור של התורה עדיין יש לנו. שהאור התורה הזה תכוון אותנו, כי הנה אומרים, כי נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. הנר, הוא עומד ברגליים, הנר שלנו עומד, והאור שמאיר זה אור התורה. וברגע שהוא מראה לנו את הדרך, אז אנחנו הולכים בדרך הנכונה.